דף יוד עמוד א', ההוא דעתה לקמי דרב נחמן. מעשה באדם שהגיע לבית דינו של רב נחמן בבבל, ואמר לי, הוא היה למוחרת הנישואין, פתח פתוח מצאתי. הנערה שנסעתי לאישה אתמול, התחתנתי איתה בחזקת בתולה, היא לא בתולה הייתה, היא בעולה הייתה, פתח פתוח, כלומר כבר התנסתה עם גבר או עם גברים, הוליכו אותי שולל, והיא אסורה עליי. תשמעו את התגובה של אב בית הדין של בבל, רב נחמן, שהלכה כמוהו בכל דיני ממונות. אומר רב נחמן, אסבו כופרי, תנו לו מלכות לבעל הזה. בכופרי זה ענפים של עץ דקל. למה דווקא ענפים של עץ דקל? כי הם גם קוצניים. זה לא רק כואב, זה גם דוקר. מגיע לו מכות בכופרי. זה ענפים של עץ התמר. למה? מברכת חווית עלי. מברכת זה שם העיירה בבבל שהוא גר בה. חווית עלי, הבנות של מברכת חבוטות בפניו של האיש הזה. כלומר, יש לו כנראה ניסיון עשיר עם בנות, עם נשים. מאיפה לא הידע הזה? אם הוא היה כפי שהוא נראה, צדיק, תמים, מאיפה הוא יודע? פתח פתוח, כל הדיבורים האלה. זה מראה על אחד שהוא מבקר בבתי בושת. מגיע לו מכות. מברכת, נשות, העירה, חווית עלי, חבוטות לפניו, נופלות לפניו, והוא מנצל אותן. מאיזה ניסיון? לפי ההתבטאות הזאת, נראה כאילו רב נחמן לא מאמין לטענה שלו. שואלת הגמרא, והב הרי רב נחמן הוא דאמר מהימן. דווקא במקום אחר שמענו רב נחמן, שאם בעל בא וטוען טענה כזאת, איזה בעל ילך לטעון טענה כזאת אם היא שקרית? אם הוא טוען, אשתי לא הייתה בתולה אלא בעולה, וסובבו אותי בכחש, דווקא רב נחמן אמר מאמינים לו. ופה הוא אומר, תרביצו לו. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אין סתירה בין הדברים. זה שמאמינים לו שהפתח היה פתוח, אני מאמין לו באמת. אבל מכות מגיע לו בגלל הבקיאות הזאת שהוא מגלה. לא מתאים לאברך לגלות בקיאות כזאת. אז התשובה הראשונה עונה הגמרא, מהימן, נכון? הבעל הזה נאמן בטענה שלו. אבל מסבין על לי כופרי, אבל אנחנו ניתן לו מכות בענפים של דקל. זו תשובה ראשונה. רב אחי משני, רב אחי ענה תשובה אחרת. כאן בבחור, כאן בנשוי. מתי אמר רב נחמן, באמת זה לא הולך ביחד, גם נאמן וגם יחטוף מכות, או שאתה מאמין לו או לא? כשהוא אמר נאמן, הוא דיבר על גבר שהתלונן, והגבר הזה היה כבר נשוי בעבר. זה לא פעם ראשונה, הוא לא היה בחור בתול. הוא לא מופיע ברבנות, רווק, מעולם לא היה נשוי. הוא נשוי, ובתקופה הזאת לא רק נשוי, בעבר יכול היה להיות נשוי באותו זמן, כי מותר היה לשאת יותר מאישה אחת עד חרם רבנו גרשום. אז אם נשוי בא ואומר מניסיוני, אני מעיד שהנערה הזאת שנסעתי אתמול אישה רימתה אותי, אבא שלה רימה אותי, פתח פתוח מצאתי. על זה אמר רב נחמן מהימן, מתי הוא אומר להרביץ לו? בבחור. מופיע בחור שעוד לא היה לו חי עם אישה לדבריו, לא היה נשוי אף פעם, והוא יודע כבר להבחין, פתח פתוח, לא פתוח. כאן רב נחמן, במקום לתת בו אמון בדבריו, אומר, צריך להניש אותו על זה שהוא יותר מדי מגלה בקיאות בנושא שבינו לבינה, זה לא מתאים לאורח החיים שלו, למסגרת שהוא חי בה וכו' וכו'. הגמרא ממשיכה בנושאים האלה, עובדות הלכה למעשה. ההוא דעתה לקמי דרבן גמליאל. בעל מופיע אצל רבן גמליאל, זה נשיא הסנדרין בארץ, ואמר לו, פתח פתוח, מצאתי, הוא רוצה לאסור את האישה על הזאת. רבן גמליאל רוצה ללמד זכות על הבחורה, על האישה הצעירה. רוצה להציל את חיי הנישואים. אמר לי, שמה היטאת. אולי המגע שלך לא היה עם ניסיון רב. אולי אתה לא התקרבת אליה כדרך שצריך להתקרב. אולי סטית הצידה. אולי פנית לפינה מסוימת. ולכן זה נדמה לך שמצאת פתח פתוח. יכול להיות שהיא עדיין בבתוליה, רק אתה לא ידעת איך לקיים את היחסים איתה. אמשול לך משל למה הדבר דומה, רבן גמליאל אומר לו, לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה, הוא הרי לא מסתכל. הוא לא ראה בדיוק לאן הוא מגיע. הוא מגיע לאיזה פתח, הוא רוצה להיכנס לבית, הדלת נעולה. היטה, אם הוא הולך מצד מסוים, מזווית מסוימת, מצאו פתוח. לא היטה, מצאו נעול. את אותו הפתח. לפעמים אם הוא הולך ככה בדרך הישר, הדלת נעולה בפניו. אבל אם הוא יודע איך לפתוח את הדלת, איך לגשת לידית הזאת, איך לבטק את המנעול הזה, אז הוא מוצא פתח פתוח. אולי גם אתה, לא בכוונה, מחוסר ניסיון. היטאת, פנית לצדדים, לא בדרך המלך. והיית פונה בדרך הישר, היית מוצא נעול. איקא דאמרי, יש אומרים שאומר לו בכיוון הפוך. לא שאתה לא ידעת. אני חושד בך במשהו אחר. שבכוונה אתה אומר פתח פתוח מצאתי. איקא דאמרי, הכי אמר לי, כך אמר לו רבן גמליאל הבחורצ'יק הצעיר הזה, שמא במזיד היטאת ועקרת לדשה ועברה. אתה עקרת בצורה זדונית, יזומה ומכוונת, את קרום הבתולין. רצית להציג אותה כבעולה במקום בתולה. רצית לחסוך לך את הכתובה. רצית אולי בסך הכל את הכסף של אבא שלה. וזה כבר השגת. אתה כבר מופיע בתור בעלה. עכשיו יהיה הסכם גירושין, אתה עוד תתבע פיצויים. אתה יודע שלאבא שלה יש מקורות מימון. ויכול להיות שהכל היה מבויה מהרגע הראשון, לא רצית אותה לאישה. רצית אותה רק כמקור הכנסה. אולי לא בטעות מחוסר ידיעה, אלא במזיד היטאת. והוא אומר לו משל, משל דומה, למה הדבר דומה לאדם שהוא מהלך באישון לילה ואפלה, היטא במזיד, אם הוא מסובב את המנעול בצורה מכוונת, מתוחכמת, מצאו פתוח. פתאום נראה לו שהכל פתוח. אם לא היטא במזיד, אלא הוא הולך בתמימות, מצאו נעול. אז בעצם אצלה הכל נעול. היא חסודה, היא צנועה, היא שמורה, היא מעולם לא נפגשה עם מישהו אחר. אתה חיפשת איזשהו כיוון, איזושהי דרך, בצורה מתוחכמת, כדי להצביע עליה כעל בעולה במקום בתולה. סיפור שלישי. ההוא דעתה משהו, מישהו שבא לקמי דרבן גמליאל בר רבי, בנו של רבי יהודה הנשיא, ואמר לי, רבי, בעלתי ולא מצאתי דם. היא לא בתולה. אמרו לי שבפעם ראשונה שבתולה מקיימת יחסי אישות, היא צריכה לראות דם בתולין. לא היה דם. בדקתי, הסדין, לא הייתה טיפת דם. רימו אותי. הוא פונה רבן גמליאל אליה ואומר לה, מה האמת? ביתי, תגידי לי. אמרה לו, רבי, בתולה הייתי. עד אתמול בערב. התחתנתי בתולה, לא שיקרתי. מעולם לא היה לי קשר עם איש. עד אתמול בערב, זה בעלי. אבל הוא אומר שלא ראה טיפת דם. אמר להם, אמר רבן גמליאל, רוצה להציל חיי נישואין. הביאו לי אותו סודר, כמו סדין, אותו סודר שעליו קיימתם יחסים. תביאו לי את הבד הזה. הביאו לו הסודר, זה היה בארץ ישראל. ושראו במים, רבן גמליאל, וכיבסו, ומצא עליו כמה טיפי דמים, מצא כמה טיפות דם. היה מהול בזרעו של הגבר טיפות דם ממנה. אמר לו רבן גמליאל לבעל, לך, זכה במקחך. אתה יכול להרגיש זכאי, מאושר, במקח שלקחת, כי ייקח איש אישה ובעלה, זכית בבחורה כשרה, צנועה ותמימה. הנה, טיפות הדם. רבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, הולך להתעסק בקיבוס של סודר, וזה היה בארץ. שימו לב לסוף הסיפור. אמר לו, הונה מר, זה השם של האמורה בבבל, ברי בנו של רבה מפרזקיה, זה מקום בבבל. אומר לרב אשי, כשהוא שמע את הסיפור הזה, אז בוא נאמץ גם אצלנו בבבל את השיטה הזאת. כל פעם שיבוא בחור ויתלונן שלא מצא דם בתולי ושהוליך אותו שולל, בוא נחבס, נבקש את הסדין, הסודר הזה כפי שהם קוראים לו, נחבס אותו, אנחנו גם מסוגלים אותו דבר, מה שעשה רבן גמליאל, ונראה את האמת. אנא נמי נעביד הכי, אנחנו גם כן יכולים לעשות כך. אמר לי, ענה לו רבה שלא. גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם. ואי אמרת נעברת גיהוץ, מה עברה לך אומרת? שימו למה שהוא אומר לו. המים בבבל לא דומים למים בארץ ישראל. בארץ ישראל יש מים מיוחדים שמלבנים את הכביסה. מים מזוקקים. יש להם גם סממנים, מה שאנחנו קוראים היום חומרי ניקוי. הם ידעו בארץ, ידעו להכניס למכונת כביסה של היום חומרי ניקוי. אצלנו, כשרוצים לנקות באותה דרגת ניקיון כמו בארץ, לא מספיק כיבוס במים, צריך גיהוץ. גיהוץ זה לא מה שאתם חושבים. גיהוץ זה נייר זכוכית. או אבן חדה שהיו משפשפים בה את הבד ומתהרים אותה מהכתמים. הגיהוץ שלנו עם אבן זכוכית או עם אבן חדה, זה דומה לכיבוס שלהם בארץ ישראל. מה שהם מצליחים במים עם הסממנים שלהם לטהר קטם, אנחנו זקוקים בשביל זה למשהו לשפשף חזק, מה שקוראים גיהוץ. ואם תגיד לי, אומר רבשי, אז בוא נעשה גיהוץ. אם אנחנו נשתמש באבן או בזכוכית, אותו כתם דם שהיה אמור להיות, ישתפשף. חומרת זה דם. דם עיניו תשתה חמר. חמרה. זה יין, זה צבע אדום. אמר לו, ואי אמרת, נעבד גיהוץ, אם תגיד לי, אומר רבשי, שגם אנחנו נשתמש פה באותו מגהץ אבן זכוכית, מעברה לך אומרת. האבן הזאת, הזכוכית הזאת, תעביר את הסימנים של היין, את האדמומיות. חמרמר ומאב. ולכן אין לנו את האמצעים לבדוק מה שהיו לרבן גמליאל בארץ ישראל. סיפור נוסף. ההוא בעל שבא לקמי, דעתה לקמי דרבן גמליאל ברבי. ואמר לי, באותה טענה, רבי, בעלתי ולא מצאתי דם, ואני מבקש להתגרש ממנה. ולהוציא אותה בלי כתובה, בלי כתובה. מקח טעות היה. רימתה אותי. יש לה ניסיון עם גברים. פונה אליה רבן גמליאל, לאישה, אמרה לי רבי, עדיין בתולה אני. לא כמו בסיפור הקודם. בסיפור הקודם באמת הייתי בתולה. ובאמת בכביסה, רבן גמליאל גילה טיפות דם על הבד. זאת אומרת שעד אמש הייתה בתולה. פה היא אומרת, אני עדיין בתולה. אמר להם רבן גמליאל, הביאו לי שתי שפחות, אחת בתולה ואחת בעולה. הביאו לו והושיבן על פי חבית של יין. שתיהן הושיבו אותן נערות על חבית של יין, הבתולה והבעולה. בעולה ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף. זה מביא להם זה, להראות, לשכנע אותם שפה יצא משפט אמת וצדק. הבעולה הייתה על הפתח פתוח. היא כבר הייתה בעלת ניסיון עם גברים. מהריח החריף של היין, שהיא ישבה על פי החבית, על הכיסוי של החבית, דרך הפתח שבגופה, ריחו של היין נדף, עבר כמו בצינור דרך הגוף שלה. והבתולה, קרום הבתולין שלה, סגר את הפתח, היה פתח נעול ולא פתוח, וזה היווה מחסום בפני הריח של היין שישבה על החבית שלו. אין ריחה נודף. לקח רבן גמליאל וביקש ממנה, אף זו, האישה, הושיבה, הושיב אותה על אותה חבית, ולא היה ריחה נודף. זאת אומרת, שכמו שהיא אמרה, עדיין בתולה אני. אמר לו רבן גמליאל לבעל, לך זכה במקחך. היא שלך, היא קשרה, היא צנועה, היא טהורה, מגיע לך. שואלת הגמרא, אז למה יצא להביא קודם את שתי הנערות? ישר יושיב אותה את זו, האישה הצעירה הזאת, שיושיב אותה על אותה חבית של יין, ויראה אם ריחה נודף או לא. שואלת הגמרא, ונבדוק מעיקרה בגבה, שיבדוק מלכתחילה בגוף האישה הזאת, למה היה צריך לעשות את הניסוי המקדים. התשובה, גמרא הווה שמיע לי. את הלימוד הזה על ניסוי כזה, רבן גמליאל שמע, אבל פרקטית הוא אף פעם לא ניסה את זה, לא בדק. מעשה לא הווה חזי. הוא לא ראה אף פעם בפועל את הדבר הזה. וסבר, ואז הוא חשב, דילמה לוקים לי בגבה דמילטה שפיר, שמה אנחנו לא בקיאים בדיוק איך עושים את הניסוי הזה, את התרגיל הזה, ולאו אורח ארעה, וזה לא דרך ארץ, לזלזולי בבנות ישראל. זה לא מכובד לזלזל בכבודה של בת ישראל. זו בת ישראל. בעלה אומר שהיא שקרה אותו, בעולה. היא אומרת, עדיין בתולה אני. יושיב אותה לחבית, ונניח שהתרגיל הזה לא עובד כפי שנאמר לו. זה גמרא, זה הלכה, אבל למה יעשה? ואז מה יהיה? יהיה ריחה נודף של היין מפיה. הוא אומר, הייתה בעולה, פתח פתוח. ואז בת ישראל זו מתבזה. לכן הוא עשה קודם כל ניסוי לבדוק אם אכן הרעיון הזה הוא מעשי. סיפור אחרון, לא אחרון לדעה. ההוא דעתה לקמי דרבן גמליאל הזקן, הראשון, ואמר לו רבי, בעלתי אמש אשתי ולא מצאתי דם. פונה רבן גמליאל הזקן אל האישה, אמרה לו רבי, נכון, זה נכון, אבל אני הייתי בתולה. ממשפחת דורקתי אני, שאין להם לא דם נידה ולא דם בתולים. בדק רבן גמליאל בקרובותיה, עשה מחקר במשפחה הזאת, ומצא כדבריה, שהיא צודקת. אמר לו לבעל, לך זכה במקחך, אשריך שזכית למשפחת דורקתי. אז לא תוכל לבוא בטענות על היעדר דם בתולים, כי זה משפחה עם גנים כאלה, בתורשה שלהם, אין אצלם לא דם בתולים ולא דם נידה, גם לא דם מחזור. אבל מה זה אשריך? שאלה גדולה. אומרת הגמרא, מהי דורקתי? מה פשר השם המוזר הזה, קראו למשפחה הזאת משפחת דורקתי? התשובה היא, דורקתי זה שתי מילים בעברית. דור קטוע. אין ילדים. אם אין מחזור, אין ימי פריון, זה הדור הוא קטוע. איתה זה נגמר. היא לא מסוגלת ללדת. אז קראו להם דור קטי, שזה דור קטוע. אמר רבי חנינה, ועל זה אמר רבן גמליאל אשריך, תנחומים של הבל, ניחמו רבן גמליאל לאותו האיש. למה? דתני לימד אותנו רבי חייא, כשם שהשאור, זה השמרים, יפה לעיסה, הוא מטפיח את העיסה, שמרים, כך דמים יפים לאישה. דם של המחזור, דם נידה, זה בריא לפריונה של האישה. יודעים בדיוק מתי הימים, מתי כן, מתי לא. ותנא משום רבי מאיר שנינו, כל אישה שדמיה מרובין, בניה מרובין. אז מה הוא אמר לו? לך זכה באשריך. מה זה אשריך? שאשתך תהיה הכרה? בסדר, טענה על היעדר דם בתולים, אין טענה. אבל איזה חיים יהיה? התמר באמת נאמר בזה ויכוח. רבי ירמיה בר אבא אמר שהוא אמר לו, זכה במקחך. זה באמת מעורר שאלה. מה הזכייה פה? אבל אמר לי, כך הוא אמר לי. ורבי יוסי בר אבין אמר, נתחייב במקחך אמר לי. אדוני, אתה התחתנת איתה? אתה ידעת עם מי אתה מתחתן? השטחן אמר שהוא מציע לך בחורה מאיזה משפחה? משפחת דורקתי. ידעת מה זה דורקתי? זה דור קטוע. נתחייבת במקחך. מה, הפסדת? אבל ההפסד כולו שלך. יכולת לבדוק קודם, יכולת להחליט מראש. אז יש גרסה שהוא אמר לו, זכה במקחך, באמת מעורר תמיהה. יש גרסה שהוא אמר לו, נתחייבת במקחך. ההפסד כולו שלך, וזה העסק שלך. כך אמר לי, בישלמה למאן דאמר נתחייב. היינו, זה מתאים למה שאמר רבי חנינה. שמה? שכל אישה שאין לה דם בתולים ולא דם נידה, היא דור קטוע, לא יהיו לה בנים. אלא למאן דאמר זכה? מהי זכותה? מה הרווח? איפה הרווח? התשובה היא, רווח אחד יש. דלא עתיל ידי ספק נידה. אף פעם הוא לא יהיה במצב של ספק בא על אשתו בנידתה, שזה חייב קראת, לא עלינו. אצלה, דורקתי, לא היה ספק נידה. לעולם לא הייתה נידה. ולכן הוא אומר לו, לך זכה במקחך, אתה פטור מכל הבעיות, לא צריך לשלוח אותה אפילו לצירסון, שום דבר. סיפור הנוסף יש בנושא הזה. ההוא דעתה לקמי דרבי. סיפור מרגש. רבי זה רבי יהודה הנשיא, אביו של רבן גמליאל. בא בעל צעיר ואומר לו, רבי, בעלתי ולא מצאתי דם. הוא פונה אל האישה, אמרה לו, רבי, עדיין בתולה הייתי, עד אמש. אבל מה? ושני בצורת הווה. זה היה בשנים של בצורת, לא היה מה לאכול. החתן והכלה האלה היו נראים כמו מוזלמנים שיוצאים מחנות ריכוז. אור ועצמות. בלי טיפת בשר עליהם. שני בצורת, שנים של בצורת. לא היה להם מה לאכול. יש ביטוי כזה, צפד אורם. האור נצמד אל העצם כי אין בשר. איפה דם בתולים, איפה מה, היא לא מסוגלת להפיק. ראה רבי שפניהם שחורים. מה שנקרא, ישחירו פניהם כשולי הקדרה. מה עושה רבי, רבי יהודה הנשיא? ציווה עליהם והכניסו למרחץ. עשו להם קודם כל מים חמים, רחצו אותם, והאכילום, והשקום, והכניסו לחדר, ואז הוא בעל ומצא דם. אמר לו רבי יהודה הנשיא לבעל, לך זכה במקחך. זו האישה שלך, נועדה לך מן השמיים, אתה יכול להיות מאושר במה שזכית. קרי רבי עליהם, רבי קרא להם את הפסוק, באיך שמתאר ערב החורבן את המצב בירושלים, שהייתה במצור הרבה שנים ולא היה מה לאכול. צפד אורם על עצמם, האור שלהם נצמד לעצם, יבש היה כעץ, כמו עץ יבש, כך היה האור נראה. במצב כזה ודאי שלא יכולה לראות דם בתולים, והביאה לא יכולה להיות נורמלית. אומרת המשנה, בתולה כתובתה 200, ואלמנה מנה. על זה דיברנו כבר בשיעור שעבר. חכמים תקנו למי שניסית בפעם הראשונה כבתולה, 200 זוז בכתובתה. אמרתי לכם פשוט בשביל המושגים שלנו, עם אחד גדיה, זבין אבא בתורי זוזי, שני זוזים זה מחירו של גדי. 200 זוז זה 100 ראשי צאן, זה רכוש. זה בסיס למי שנהיה מושבניק, הוא מקבל משק עזר, הוא מקבל עדר של 100 ראשי צאן, יש לה עם מה להתחיל את החיים. בקיבוץ שעלבים, קראו לזה גרעין שלהבת של הנחל החרדי של עזרא. הם עלו על הקרקע ערב שנת השמיטה. בחודש אב תפשין י' א', י' ב' הייתה שמיטה. נדבר לפני 60 שנה, קצת יותר מ-60 שנה. ואדמת טרשים, אדמה סלעית, בעמק הילון, מול בית הספר לשוטרים של הירדן, ורואים את מנזר השתקנים של הטרון. ואז עבר שם הגבול, זה היה לפני מלחמת ששת הימים. והם שומרי שביעית, כי הלכתה בלי יתרים, בלי יתר מכירה בכלום. ומה יחיו? זה היה יישוב של נחל, שהם שמרו על הגבול עם ירדן. כל הקיבוץ הזה מנה 37 נפשות. והם צריכים לעמוד מול הלגיון הירדני, וגם צריכים להתפרנס ממשהו, לחיות ממשהו. מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, עם משרד הביטחון, כי זה היה גרעין נחל, הביאו מאוסטרליה 500 כבשים. ומזה חי הקיבוץ בשנה הראשונה. לימדו אותם איך לטפל בזה. 500 כבשים זה צמר, 500 כבשים זה חלב, מיד מגיעה תנובה ולוקחת לשווק את החלב של הקיבוץ. 500 כבשים זה המלטות, הריון של כבשה זה לא 9 ירחי לידה, 5 חודשים נולד תלה. עוד יותר טוב אם נולדת תליה, כי היא תיתן חלב. תלה זה שווה רק לבשר, עד שיהיה בשר שווה, צריך לפתם אותו בינתיים. מי אמר שהזכרים שווים יותר? הבנות שוות הרבה יותר. התפללו שכל אחת שתיוולד, שתהיה תליה ולא תלה. כמו תרנגולת ולא תרנגול. אפרוח זכר עד שהוא יגדל, שאפשר יהיה לעשות בין אופרת לאוף. תרנגולת מיד מטילה ביצים, וזה יש פרנסה ממנה, מההתחלה. אז ממשק כזה, משק שלם, 37 נפשות, מתקיים ב-500 כבשים. כתובה של אלמנה, של בתולה הייתה 200 זוז. אני הזכרתי גם בשיעור שעבר, שחכמים שיערו, כי 200 זוז זה הסכום שבו אדם ממוצע מתקיים שנה שלמה, מחייתו, לבוש, מזון, משקה, קורת גג, מנעל, כל מה שאדם צורך למחייתו שנה שלמה, הממוצע היה 200 זוז. זה סכום הכתובה היה לבתולה. לאלמנה, שהיא כבר הייתה נשואה בעבר, היא כבר קיבלה כתובה מבעלה הקודם, מהבעל שממנו התאלמנה. אז יש לה כבר איזה בסיס כלכלי. אבל כדי שלא יהיו בנות ישראל הפקר, ובמילה אחרת, שלא תהה קלה בעיניו להוציאה, אם הוא לא ייתן לה שום כתובה, כל פעם שיהיה משהו שם לא טעים האוכל, למה התחתנתי איתך? תלכי. ולפני חרם רבנו גרשום, היה אפשר לגרש אישה בעל כורחה, ולא עולה לו גרוש. צריך לשים מחסום שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, קבעו למנה. ויש אומרים, תכף תראו שהמילה אלמנה, זה בא מהמנה הזה, מנה זה 100, חצי מ-200. אלמנה, אלמנה. ממשיכה המשנה ואומרת, בתולה, היא עדיין בתולה, אבל הספיקה כבר להיות גם אלמנה, כי הארוס שקידש אותה בטבעת, מת בתקופת האירוסין, עוד לפני שהם התייחדו. כמה מקרים כאלה היו במדינת ישראל, שבחורים, רק היום הן אירוסין, עוד שהיה פער זמן, מהאירוסין עד לנישואין, הוא הולך לצבא בינתיים. הוא לא חוזר. בתאונות. אז היא אלמנה מן האירוסין, והייתה אסורה לכולי אלמה. החתן שלה נפטר, הוא נהרג. מה היא מקבלת? היא עדיין בתולה, ועכשיו היא הולכת להתחתן. בתולה שהיא אלמנה כבר, או גרושה, או חלוצה, קיבלה חליצה מכל זה מן האירוסין, כתובתן 200, אם היא מתחתנת עכשיו, היא בתולה. וכן, אבל את היית מקודשת למישהו. מקודשת, אבל הקידושין ההם לא התממשו. אני לא התייחדתי איתו לעולם, וזה אפשר לבדוק שהיא בתולה. אז מצד אחד מגיע לה כתובה של 200, מצד שני, יש להם טענת בתולים. היא חשופה בפני טענה מצד הבעל החדש, שיבוא ויתן רגע אחד. היא הוליכה אותי שולל. היא אמרה שהיא בתולה, לא הייתה בתולה. זה דבר שניתן לבדיקה. אז מתייחסים אליה למרות שיש לה כבר עבר מסוים, הספיקה להיות או אלמנה או גרושה או חלוצה מן האירוסין, אבל ברגע שמצבה האנטומי הוא של בתולה, יש לה כל דיני בתולה, מגיע ל-200, ולבעל תהיה טענה אם יטען שהיא לא בתולה. מהי, למה זה נקרא אלמנה? כל הקטע הזה שלפנינו, אני לא יודע אם נספיק היום, זה שיעור בעברית. למה קוראים לאישה כזאת שבעלה נפטר אלמנה? אמר רב חנה בגדתה, זה מהעיר בגדת בבבל, כמו בגדד, אלמנה על שם מנה. בגלל שהיא מקבלת רק מנה, מייזוז. שואלת הגמרא, אבל לפני רגע למדנו שאם היא אלמנה עוד מן הירוסין, ועדיין היא בבתוליה, מגיעה לה 200. אז למה קוראים לה אלמנה? היא לא מקבלת מנה, היא מקבלת שתי מנות. 200. אלמנה על שם מנה. אז אלמנה מן הירוסין, מה איקה למימר? מה אתה תענה לי על זה? עונה הגמרא, זה בגלל שאיידי, היות, דה קרי לה אלמנה, הנמי קרי לה אלמנה. נכון? היא לא מקבלת מנה, היא מקבלת 200. אבל המציאות היא שזה שקידש אותה נפטר. אז הסטטוס שלה הוא אלמנה. היות והאלמנה המקורית זוכה למנה בכתובתה, למרות שזו זוכה ל-200, אבל השם אלמנה כבר נצמד לה. היות וזו נקראת אלמנה, גם זו נקראת אלמנה. שואלת הגמרא, אלמנה דכתיבה באורייתא, מהי איקה למימר? שאלה יפה. המילה אלמנה מופיעה כבר בתורה. אישה גרושה וחללה, זונה אלמנה. כהן גדול לא ייקח אלמנה, כי אם בתולה מעמה ייקח אישה. אלמנה אסורה לכהן גדול, מותרת לכהן אדיוט. המילה אלמנה מופיעה לא פעם בתורה. הרי בתורה עוד לא קבעו שזה מגיע למנה, מנה. זה קבעו רק חכמים. אז בכל זאת המילה אלמנה מופיעה כבר בתורה. כתיבה באורייתא. למה קוראים לה אלמנה בתורה? הרי המושג הזה שמגיע לה במקום 200 רק מנה, זה מושג הרבה יותר מאוחר. בתקופת התנאים. ואנחנו כבר מוצאים את המילה אלמנה בתורה. אלמנה דכתיבה באורייתא מה איקה למימר, מה אתה יכול לענות לי על זה? עונה הגמרא, למה לא? דעתידין רבנן דמתקני למנה. התורה קוראת לאלמנה על שם העתיד. היות שהיא התורה יודעת, היא תורת אמת, מהקדוש ברוך הוא ניתנה, משה קיבל מסיני, היות וחכמים עתידים היו, להקציב לאישה הזאת שבעלה נפטר מנה בכתובתה השנייה החדשה, אז על שם העתיד התורה כבר קוראת לאלמנה. שואלת הגמרא, זה יכול להיות דבר כזה שקוראים שם על שם העתיד? ומי כתב קרא לעתיד? האם הפסוק כותב מילה שעוד לא התרחשה, עוד לא הייתה במציאות? עונה הגמרא, אם כן, כבר בגן עדן, יצאו משם ארבעה נהרות. דכתיב בשם הנהר השלישי, חידקל, גיחון, פישון, פרת וחידקל. למה הוא נקרא חידקל? הוא אומר את התורה, איפה הוא? הוא ההולך קדמת אשור. חידקל זה מזרחית, קדמת, מצד מזרח לארץ אשור. מה זה ארץ אשור? ותנה רב יוסף אשור זו סלייקה. הם הכירו אותה בבבל, זה על יד אשור. הם הכירו שהמקום הזה שהיה פעם אשור ההיסטורית נקרא סלייקה. ומי הווי? האם הייתה בזמן בראשית כשהשם יוצר את אדם וחווה? והייתה גן בעדן מקדם, משם יוצא נהר. ומשם ייפרד לארבעה ראשים, גיחון, פישון, פרת וחידקל. והתורה אומרת, מה זה חידקל? הולך קדמת אשור. איפה זה אשור? סלייקה. היה סלייקה? בגן עדן, כשאדם וחווה נולדו? אלא דעתידה. אלא התורה ידעה שמהנהר הזה חידקל אמור להיות על גבול המזרחי של אשור. החנמי אותו דבר עם המילה אלמנה. למרות שבזמן התורה עוד לא נקבע לסכום של מנה מכתובתה, אלא זה היה עתיד להיות יותר מאוחר, החנמי זה הולך על שם העתיד, דה עתידה. הנה פה כמה מילים בעברית, איך שמנתחים כמילים. עוד שורה אחת וזהו. ואמר רב חנה בגדתה, אותו רב חנה כאלה שהוא היה פילולוג. פילולוג זה בלשן, מחפש שורשים של מילים. המילה מטר, גשם. מה הוא עושה, הגשם? משקה. מרווה את האדמה, עושה אותה רבויה. הוא מזבל, משפר את הצמחייה. הוא מעדן, ממתיק את הפירות, שיהיה יותר טעים. הוא ממשיך ומגדיל את הצמחים, מושך אותם כלפי מעלה. כל זה עושה המטר. אמר רב אבא רבי ישמעאל ואיתמה ישומרים רבי ימה בר שלמיה. מה יקרה? מאיזה פסוק אתה לומד זאת? פסוק בתהילים. תלמה הרווה את החריש, התלמים של השדה. רווה, תשפוך עליהם גשם. ריבונו שלם, תן טל ומטר לברכה, רווה, אז התלמים יהיו רבויים, לא צמאים, לא יבשים, אלא רבויים. נחת גדודיה, תנחית לעומק האדמה את הגשם הזה שיורד חריצים חריצים. ברביבים תמוגגנה, תרטיב את האדמה רביבים, רביבים זה טיפות גשם. אתם זוכרים איפה כתוב רביבים? האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ עם רפי. יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. כסעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך. את הצמח, את הצמחייה, אתה מברך בזכות המטר.